חדשות כל חי. השעה 9. בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הכנסת פותחת היום את מושב החורף של ממשלת השמאל ערבים בראשותו של בנט ולפיד. מדווח מהכנסת אביר אבינה.
מושב החורף של הכנסת שצפוי להיות סוער על רקע המחלוקות החריפות בין הקואליציה לאופוזיציה ובתוך הקואליציה ייפתח היום בישיבת מליאה חגיגית במעמד נשיא המדינה יצחק הרצוג. בתום טקס הפתיחה הרשמי במליאת הכנסת תיאלץ הקואליציה להתמודד עם שתי הצעות אי אמון בממשלה שיעלו הליכוד והסיעות החרדיות. את הצעת האי אמון של הליכוד תחת הכותרת כישלון הממשלה בטיפול בקורונה יציג חבר הכנסת קיש. סיעות ש"ס ויהדות התורה יעלו הצעת אי אמון תחת הכותרת ממשלה אכזרית.
במפלגות החרדיות נערכים למושב החורף ולמגוון החוקים והגזרות של הממשלה נגד עולם התורה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מבהיר הבוקר, נשנה את הטקטיקה במלחמה בחוקים.
בדיון הראשון על הכשרות לא הגענו, בדיון השני תהיה החלטה שכנראה אנחנו נגיע. ולכן אנחנו נשנה את הטקטיקה לפי המצב העניינים. חבל לצפות, צערי הרב, היום יש בממשלה דברים חובשי כיפות שקשה לי מאוד לצפות. כמו שאמרנו, רפורמת הכשרות מוביל שר חובש כיפה, לא חובש.
את הדברים אמר פינדרוס לבצלאל כהן במהדורת הבוקר. רבבות בני הישיבות השתתפו אמש במעמד ההיסטורי של איחוד בני הישיבות בראשות מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קניבסקי וגדולי התורה, לרגל תחילת לימוד דיני שביעית. הנועם המרכזי באירוע, בנוכחותו של מרן שר התורה, היה ראש ישיבת הטרס, מרן הגאון הרב ברוך מודחי אזרחי, שזעק על הניסיון לפגוע בלומדי התורה וביהדות בארץ הקודש.
הכל מכוון במטרה אחת, להצר צעדיכם. אינני מבין, אף אחד לא מבין. מישהו איננו רוצה יהדות? שיעזוב את היהודים בכלל. רוצים להישאר יהודים? בלי תמצית של היהדות, בלי הסיבה של יהדות, בלי התורה הקדושה, בלי מצוותיה. וכשרוצים בלי אישים ובוחרים, זה בלי תהיה.
במעמד הוכרזו 120 בני הישיבות שכתבו חבורס במסגרת תחרות כתיבה תורנית, אותה יזמה עיריית ירושלים. חברי הוועדה הממלכתית לחקר אסון מירון תמשיך גם היום בשמיעת העדויות. מדווח כתב המשפט ישראל רובין.
ועדת החקירה לחקר אסון מירון תמשיך בשמיעת עדויות המעורבים באירוע גם הבוקר. בפני הוועדה יופיע ניצב אלון אריה, ראש אגף התנועה במשטרה, הרב שלמה רוזנשטיין שמשמש כיועץ לענייני המגזר החרדי במשרד התחבורה, ונועה אבירם מהרשות הארצית לתחבורה ציבורית. אתמול הודיעה הוועדה כי בכוונתה להגיש בקרוב דוח ביניים שיתמקד בהמלצות לקיום ההילולה הקרובה. הוועדה מבקשת מהגורמים המעורבים והרשויות המעורבות למסור להודעות עדכון בעניין ההכנות להילולה.
יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ביקש שמש מחברי ממשלת ישראל ממפלגת מרץ להגן לו פגישה עם שרת הפנים איילת שקד מימינה, אחת העשרות המשמעותיות של ממשלת השמאל ערבים. השרה שקד אמרה מיד כי הדבר לא יקרה. כתבנו אבי רבינה מציין כי בעבר שקד הבהירה כמה פעמים כי לא תשב בממשלה עם רם, אך אפשר ופגישה בין שקד לאבו מאזן אכן תארך בעקבותה הדברים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום עלייה קלה בטמפרטורות, וייתכן טפטוף מקומי לאורך מישור החוף. ועד כאן, חדשות כל חי.
כל חי וכל חי מיוזיק מזמינים אתכם לחגוג עם אברהם פריד 40 שנות מוזיקה במופע ענק.
מה יש שם יובל?
יהיה לנו את אברהם פריד מאלף ועד תף.
טוב, זה קל, אלף עד רבה, תף טניה, יהיה עוד משהו באמצע?
כן, יהיה את כל האותיות באמצע.
איך יכול להיות?
רוצה לנסות?
כן.
בבקשה.
א',
סטופ!
צדיק.
צדיק. צדיק, פרי צדיק.
כרטיסים באתרים טיק ג'אק וגלעד טיקט ובטלפון כוכבית 65-65. השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
שלום לכולם.
כולם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של השעה יומית. מה שלומכם? טוב, אני היום נתקעתי בפקקים, חבר'ה, תענוג, מה זה תענוג? לא יודע מה להגיד לכם, יצאתי, הנץ כבר מאוחר, אז אני יוצא יחסית מאוחר מהבית, עד שאני מגיע, פקקים, אוקיי, אבל אנחנו פה ביחד, ודי עם התירוצים. בואו נתחיל לדבר היום על מה היה קורה, תיאורטית, עם נוח. נוח זה שבנת התיבה, כן? נוח הפרשה של השבוע. מה היה קורה אם נוח היה פרפקציוניסט? מה זאת אומרת פרפקציוניסט? פירוש הדבר, ישנם אנשים שהם מצליחים, שהם עובדים יפה, הם לומדים ממש טוב, אבל עדיין מרגישים לא טוב עם עצמם. אני לא בסדר, אני לא מספיק, לא משנה מה הם יעשו, בסוף התהליך הם מרגישים, זה לא זה. אני לא בסדר, אלא שווה שום דבר, מה יהיה איתי? אתה עומד מהצד ואתה אומר, איך זה יכול להיות? איך בן אדם כל כך מוצלח, בחורה כל כך מוצלחת, עדיין מרגישים לא טוב כלפי עצמם? אז מה היה קורה אם נוח היה פרפקציוניסט? ואיך זה נוגע אלינו? אז איתי באולפן מוטי קופפר הטכנאי ומאיר ליבוביץ' על הדיגיטל, ואנחנו בעזרת השם היום נלמד על פרפקציוניזם וכל מה שמסביב. אז בואו נתחיל. נוח בונה תיבה 120 שנה. אם זה לא סבלנות, מה זה נקרא סבלנות? אבל תחשבו שכל העולם סביבו נגדו, ברמת העיקרון. הוא ומשפחתו היחידים הצדיקים, שלושה בנים, שם חם ויפת, אנשים, וזהו. והוא בונה תיבה. אה, נוח, למה אתה בונה תיבה? כי אלוקים יביא מבול. וכולם, שמענו. הרי בואו נהיה אמיתיים עכשיו לרגע. אנחנו מאמינים באמונה שלמה. אחד מיסודות האמונה היהודית זה אני מאמין בביאת המשיח, שאף על פי שיתמהמה בכל יום מחכה לו שיבוא. אז אנחנו מוכנים ומזומנים שזה יקרה, בעזרת השם, היום. אבל ברגע שמתחילים להגיד לך, על פי הגימטריה של המילים מושיקו, צוף צוף, לאו לאו, סתם אני לא יודע, כן? זה אומר שהשנה, תשפ"ב, המשיח צריך לבוא. וככה כל מיני חישובי קיצים למיניהם, אומרים לך כל מיני דברים, ואתה אומר, הנה, אוקיי, נו, בוא נראה אם זה יבוא, וזה לא בא, ולא בא, וזה כמו אליהו נביא כזה בפסח, שאתה מחכה לו שיבוא לשתות הכוס, והוא לא שותה, ואתה מתחיל להגיד, אוקיי, שליחה, בוא נתהל כאן האמונה הזאת, אם בכלל היא נכונה. ובינינו זה באמת לא נכון, אליהו נביא בפסח לא מגיע לשתות כוסות, חבר'ה. הוא יבוא בעזרת השם עוד לפני, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני יום השם הגדול והנורא. זה נכון שאליהו נביא יבוא ויתרץ לנו קושיות ובעיות כידוע, אבל ענייננו. נוח מטיף לכל הסביבה, חבר'ה, אני מזהיר אתכם, אם לא תהיו בסדר, יבוא מבול. אבל זה לא קורה. ואם נוח היה פרפקציוניסט, אני חושב שהוא היה כבר נשבר. הוא היה נשבר. תקשיב, מה זה פרפקציוניזם? ממה זה נובע? איך יכול להיות שאדם הוא באמת בסדר, אבל לא מרגיש לא בסדר? איך יכול להיות שהוא מתפקד טוב לעיני כל הסביבה, אבל הוא חושב שזה לא מספיק? עכשיו, אם תגידו שזה לא משנה, אז מה אכפת לי שהוא לא מרגיש טוב? אז באמת לא אכפת לי. אבל זה משפיע לפחות בשלושה רבדים. ברובד הפיזיולוגי, אנשים שמתמודדים עם פרפקציוניזם סובלים הרבה פעמים מחולשה, אתם חלשים יותר, כי הם כל כך עסוקים בלעשות מה שצריך, שלפעמים שוכחים את עצמם. עייפות, חוסר שינה, בגלל המחשבות, מה יהיה, איך יהיה. אז זה משפיע על חוסר השינה שלהם, ואני לא מדבר על הפרעות בטווח הרחוק, של לחץ, מתח וכדומה, שפוגע כמעט בכל מערכות הגוף, מצד אחד. ברמה הרגשית, אנשים שמתמודדים עם פרפקציוניזם, בדרך כלל דאגות מאוד גדולות. איך יהיה? מה יהיה? אני לא אצליח, זה לא ילך כמו שאני רוצה. מה יהיה בסוף? דאגות. מחשבות יתר. מלשון rumination באנגלית. כאילו, תחינת מחשבות. מה יהיה? איך היה? למה עשיתי ככה? הייתי יכול לעשות אחרת, האמת וכן הלאה. אז מחשבות יתר, הלקאה עצמית. כבסיס לביקורת עצמית, אני לא בסדר, איך עשיתי את זה? ושוב פעם, זה מהסגנון של הבנות האלה, ככה אני מכנה את זה, הבנות האלה, כי הבנים פחות יש לנו מבחנים כאלה, אבל הבנות שמקבלות 99 במבחן, והן בדיכאון. מה זה 99? בושות, בושות, איך אני אחזור הביתה? אני לא ראיתי את המספר הזה בחיים שלי, אתם יודעים את זה? אני אולי 60 ולא יודעים, אבל למה שאני, קיצור, הנקודה העיקרית מבחינתנו, זה מחשבות יתר, ביקורת יתר, גם הרמה המעשית, דחיינות,
פשוט מאוד לא לעשות את מה שצריך לעשות, כי עד שלא הכל יהיה מושלם כמו שאני רוצה, או אני רוצה שזה יהיה מושלם, אז אני אחכה ושהתנאים יהיו אופטימליים. דחיינות מצד אחד, מצד שני, לחזרתיות. אני חוזר ובודק כל פעם את הדברים, עשיתי טוב או לא עשיתי טוב, איך אני צריך לעשות בדיוק, שהיה עד שאני עושה, לוקח לי הרבה יותר זמן כל פעולה. זאת אומרת, פרפקציוניזם מאוד משפיע על הבן אדם, וצריך לראות איך מתמודדים זה, כאשר השורש של פרפקציוניזם, תקשיבו טוב, הכל מתחיל, אולי יישמע מוזר, אבל מערך עצמי נמוך. תקשיבו טוב, בהרבה מאוד פעמים, הכל מתחיל מערך עצמי נמוך, ואז אני אומר לעצמי, אני חייב לעשות הרבה מאוד מעשים כדי לסגור את הפער בין מה שאנשים מצפים ממני, בין מה שאני מצפה מעצמי, לבין מה שאני נמצא בו כרגע. והעיוות המחשבה הוא שעד שאני לא יהיה מושלם, שום דבר לא מושלם. לא רוצה לאכזב, אף אחד מאיתנו לא מושלם, גם לא יהיה מושלם. כל עוד אנחנו פה בעולם הזה, זה עולם של עבודה, ותמיד אלוקים ישאיר חלק שעדיין אנחנו לא מושלמים בו, ופה תהיה העבודה שלנו בעיקר. זאת אומרת, עיקר העבודה של האדם זה במקום שהוא לא מושלם, לא במקום שהוא מושלם. אז ממילא אני תמיד עובד על הנקודה הזאת של חוסר שלמות. לכן אם אני נופל לפרפקציוניזם, אני בעצם קורא לעצמי איזשהו בור שאין לו למעשה תכלית, ואין לו תחתית. אז איך אני אעצר? אז איך מתמודדים עם זה? בוא נגדיר את זה כך. התהליך של הפרפקציוניזם זה מאוד פשוט. זה מתחיל עם ערך עצמי נמוך. אני רוצה לעשות מעשים, ואז ברגע שאני עושה מעשים, מעשים שנכפים עליי, שאני חייב לעשות או שאני רוצה לעשות, זה לא משנה, אחת משלושת האפשרויות שיקרו. אפשרות אחת, אני אצליח במשימה. אדם שהוא פרפקציוניסט, גם אם הוא יצליח במשימה, אני מדגיש זמנית, זאת אומרת, גם אם יש לי איזושהי משימה כרגע, לא משנה, זה מבחן מסוים, אפילו לסדר את הבית, או לא משנה מה שאני אעשה, אז גם אם אני אצליח במשימה פרפקציונית, שמצליח במשימה, אני מדגיש זמנית, כי הוא לא תמיד יצליח במשימות שלו, אז בשלב מסוים הוא יצטרך להתמודד גם עם חוסר הצלחה, אבל גם אם הוא מצליח, שזה אופציה לכאורה האופטימלית, זה לא מספיק טוב. זה... כן, זה היה קל מדי, הרב. זה פשוט היה קל מדי. או, זה לא חוכמה, כולם מצליחים בזה, הרב. כולם מצליחים בזה. וגם הצלחתי, זה לא כזה, מי יודע מה. זה כלום. זה לא שווה שום דבר. זאת אומרת, גם שהם מצליחים, הם לא מרוצים מזה. גם שהם לא מצליחים, כמובן שזה הראיה הכי גדולה. הנה, בבקשה. לא הצלחתי, הרב. לא הצלחתי. סימן ש, וכן הלאה. הדבר השלישי, האופציה השלישית, כאשר יש להם משימה, זה להימנע. מה זאת אומרת? הם לא יעשו את זה פשוט. כיוון שהם יפחדו להיכשל, כיוון שהם יפחדו לאכזב, ולא אפילו את עצמם, הם הימנעו. שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, הם יצליחו במשימה, אבל זה לא יהיה מספיק טוב. הם לא יצליחו במשימה, וזה כל שכן שזה לא טוב, או שהם הימנעו, וגם זה לא טוב, כי זה לא מקדם אותם, ואחרי זה הם עוד כועסים על עצמם, למה לא עשיתי את זה? שלושת האפשרויות מובילות לנקודה אחת, שמוגדרת כביקורת יתר. זאת אומרת, לא משנה מה הם יעשו, הפרפקציוניסטים ייפלו לנקודה של ביקורת יתר, זה לא מספיק טוב, אני לא מספיק טובה, וכן הלאה וכן הלאה, ותבינו שיש לזה השלכות הרות גורל. לכן אמרתי, אם נוח היה פרפקציוניסט, אני לא יודע אם הוא היה מצליח לבנות התיבה, אני לא יודע אם הוא היה מצליח לטפל בכל הבעלי חיים, כי ככל שיש יותר משימות, וככל שהמשימות יותר מלחיצות, הפרפקציוניסט יותר נשבר, יותר מרגיש בעצם מן ניוון כזה, שזה overwhelming, מה שנקרא, אני לא יודע בעברית המילה, זה כאילו כביכול מציף אותו, או כאילו, זה יותר מדי, מה שנקרא, זה יותר מדי, לא יכול, ואז הוא משביט אותו לגמרי. אתה חייב לתפקד, תקשיב, אתה נוח, אתה בתוך תיבה, אין מה לעשות, נכון, זה לא מצב אופטימלי, נכון, זה לא חלום חייך, אתה לא באיזה קרוז לקריבים, עם בריכת שחייה ורולטות זה, לא, אלא פשוט אתה בתיבה קטנה, יחסית, סדר הרי, אלוקים יחסת גם טבע יותר קטנה, אבל זה כדי למעט בנס, חזל אומרים, הוא בונה טבע, הוא ומשפחתו, הוא וכל החיות, גן חיות שלם, חלון אחד, כאילו, קומה שלמה של זבל, לא יודע מה היה שם בדיוק, מחת אקולוגיה רחנית, אבל המציאות היא ודאי לא אופטימלית, אם נוח היה פרפקציוניסט, הוא היה מת לפי דעתי, הוא היה מת. אז ככה זה גם בחיים. אנחנו חייבים ללמוד להתמודד נכון. איך עושים את זה? בואו ניגע בכמה נקודות. נקודה ראשונה, אחת הבעיות של הפרפקציוניסטים, הם מעמידים רף גבוה מדי, אולי בכלל לא מציאותי, לביצועים. זאת אומרת, כולנו רוצים להצליח, וזה דבר חיובי. כולנו רוצים לשאוף להיות, לבקשת השלמות, מה שנקרא. זה דבר נפלא. פרק שלם בספרו של הסבא מנוברדוק, מדרגת האדם, מדבר על בקשת השלמות. המסילת ישרים אומר שהשלמות זו השאיפה שצריכה להיות לבן אדם. שאיפה כן, אבל להבין שהיא כמעט לא מושגת. זאת אומרת, זה יעד רחוק, יעד שתדחוף אותי קדימה, בעזרת השם, כל הזמן להתקדם, כל הזמן להשתפר, אבל תבדקו את ה... נקרא לזה את הציפיות שלכם, תבדקו את המטרות שלכם. כי אם בחור עכשיו רוצה לחזור חזרה לישיבה, הנה, עוד יומיים חוזרים לישיבות, בעזרת השם, יאללה, תחזרו, אבל בחור רוצה לחזור לישיבה, הוא מחליט, אני המתמיד של הישיבה. הרב, אני קראתי על הסטייפלר, האבא של רב חיים קניבסקי, שהוא היה לומד 36 שעות רצוף. 36 שעות רצוף. אז גם אני אלמד 36 שעות רצוף, אני אנוח קצת, ואתה יודע, ככה. אני אומר, אני קראתי, היה פה איזה רעיונות לעשות, מה זה לעשות סי גינס של ההרצאה הארוכה ביותר. בקשיבו. סי גינס, לעשות את ההרצאה הארוכה ביותר. אמרתי, אין בעיה, תנו לי, אני מוכן לדבר, בלי נדר. מישהו אמר לי, זה 26 שעות. מה אני, בלי נדר, בעזרת השם, השם תן לי כוחות, 26 שעות על רגליים, אני מסוגלת את ההרצאה, בעזרת השם. אבל, לא, 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 לא. תבינו, יש משיגנס, משיגנס זה משוגעים במקצועם. סי גינס הוא לא 26 שעות, הוא משהו בסביבות, אני רוצה לדייק, זה 139 שעות. זאת אומרת, 6 ימים רצוף. אדם לא יכול 6 ימים רצוף. פירוש הדבר, שהבן אדם הזה, הרעיון הוא ככה, שאתה על כל שעת דיבור שלך, יש לך 5 דקות מנוחה. בסדר? על כל שעת דיבור, 5 דקות מנוחה. עכשיו, ב-5 דקות האלה, זה הזמן שלך לאכול, שירותים, לישון, הבנתם? אז מה שהוא היה עושה, הסיאן של גינס, הוא פשוט עשה 4 שעות רצוף דיבור, יש לו 20 דקות, ב-20 דקות האלה, הוא 10 דקות או רבע שעה ישן, 5 דקות אוכל, וכן הלאה, ככה הוא החזיק 6 ימים. טוב, תקשיב, אם זה שווה לך, בבקשה, לבריאות. אבל עכשיו בחור ישיבה ישמע את זה, נגיד, סתם דוגמה, או סתם, לא מרצה, יחליט, אני עושה את זה, תקשיב, אני עושה את זה, וואלה, שובר סי גינס. והוא יחליט, ואחרי היום הראשון, אני קצת עייף, קצת לא, לא, לא הולך לי. ואז הוא יהיה שבור מעצמו, הוא יכעס על עצמו. תקשיב, בלי לזלזל בך, אתה מציב רף שלא מתאים לך. גם אותו בן אדם שעשה את זה, ששמעתי במקרה את הדרך שהוא עשה, הוא התאמן על זה שנה שלמה. זה לא כאילו, יאללה, בוא נעשה את זה. הוא התאמן שנה שלמה, הכין את הגוף שלו, לא יודע אם הוא פגע בו או לא, אני לא יודע, זה כבר לא משנה. אבל מבחינתנו הוא הכין את עצמו, הוא בנה את עצמו, הוא התכונן לזה. זאת אומרת, ברגע שאתם מציבים רף גבוה מדי עבור עצמכם, אל תתפלאו שאתם לא מצליחים, ואל תתפלאו אחרי זה שאתם מרגישים גם לא טובה. אני לא בסדר, הנה, תראו פעם. אז הדבר הראשון, בואו נבדוק בבקשה את המטרות שלנו שהן ריאליות, שהן מציאותיות. דבר נוסף, בואו ניקח בחשבון שכל מי שאתם רואים סביבכם טעה, טועה ויתאה. זאת אומרת, אין אחד שמצליח תמיד. אין כזה דבר. פשוט את רוב הדברים לא מספרים לכם. אני זוכר, היה לי פעם הרצאה כזאת שנקראת ליל הכישלונות. מה הכוונה? מגמה שהתחילה במקסיקו, כאשר רוב ההרצאות הרי מבוססות על ההצלחות, כל אחד עולה לבמה ומספר איך הוא הצליח, איך, השראה ימית מה שנקרא, איך הוא הגיע מכלום, מנער, זה לכוכב על, לא משנה, תלמיד חכם, לאיש עסקים וכן הלאה וכן הלאה. אז ליל הכישלונות לקחו אנשים שעלו על הבמה ופשוט חשפו בפני הקהל לא את ההצלחות שלהם, את הכישלונות שלהם. זאת אומרת, לקחו אנשים שמוגדרים כמו מצליחנים, אבל הם לא סיפרו להצלחות שלהם. בינינו, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לשמוע שהם גם בני אדם, וגם הם נכשלים, וגם להם יש תקופות קשות, וגם הם נמאס להם לחיות לפעמים. יפה, זה נותן לי כוחות. אז הפרפקציוניסט, מעבר לזה שהוא צריך להבין, לבדוק את המטרות, את הרף של הציפיות שהן לא מוגזמות, כלפי יכולות שלו, לא של מישהו אחר אפילו. מצד אחד, אולי צריך להיעזר במישהו אובייקטיבי שיעזור לנו, כי לפעמים אתה נכנס לאטרף, בפרט אם זה קטע דתי, שעכשיו אתה יותר צדיק מצדיק. אני אומר לך, אני אפילו לעצמי, אני זוכר שאני, מה שגע הייתי בתקופת הישיבה שלי, רציתי מאוד להיות מתמיד מאוד גדול, ואני לא אשכח את זה שלפני בין הזמנים הגיע איזשהו רב אחד, לא משנה, ונתן לנו דרשה שבבין הזמנים צריך גם קצת להירגע, והוא אומר אפילו לבנות איזה סטנדר, כאילו להתעסק בנגרות. ואני חשבתי לעצמי, איזה עמלק. מה אתה בא לצנן אותנו? תגיד לי, בין הזמנים צריך ללמוד יותר, וכדומה. אז אני לא אומר, כל אחד יעשה את רבותיו, הוא, אבל לפעמים גם צריך להוריד את הרגל מהגז, לפעמים גם צריך לדאוג לעצמך, כך מספרים שהיה פעם סנדלר באחת העיירות, והוא פשוט מאוד עבד יומם ולילה, דאג לנעליים של כל בני העיירה. בשלב מסוים, נעליו, הוא, התחילו להשתקמק. אבל אין לו זמן לטפל בנעליים שלו, הוא כל היום עסוק, אתה יודע, בנעליים של אחרים, יש לי פה כל כך בעבודה, זה לא רק כסף, גם משהו ערכי, אני רוצה לעזור לאחרים. והנעליים שלו הלכו והתרפטו, הלכו ונהרסו, עד שלאט לאט כבר היה לו כואב ללכת, והוא התחיל קצת לצלוע, אבל אין מה לעשות, אין זמן עכשיו לצלוע, מה שנקרא. אבל בכל זאת צלה, עד שהוא הגיע למצב כזה, שהוא כבר לא יכול היה לטפל בנעליים של אנשים. כל כך חבו לו הרגליים שהוא לא הצליח לעמוד בקצב. אז גם הנעליים של אחרים בכפר התחילו להתרפט, ואנשים נוספים בכפר התחילו לצלוע, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שאם אתה או את, ואני מדגיש גם את, את רוצה את האמא הכי טובה בעולם, להשקיע בילדים, אני מבין בזה נכון, אני רוצה לתת למה שלי לא היה. נהדר. אבל אם את לא תדאגי לעצמך, אם את לא תשמרי על עצמך, לא יהיה לך כוח להמשך. פרפקציוניסט מאוד רוצה לעשות את מה שצריך, וזה יפה, וזה נכון, אבל אם אתה לא תדאג לעצמך, אתה לא תוכל להמשיך. החיים הם ריצה לטווח רחוק, לא ספרינט, ולכן לבדוק את הציפיות שלנו מצד אחד. מצד שני, לדעת שכולם, כל מי שאתם מסביבכם, טועה, טעה ויתאה, זה לגיטימי, אין אחד שתמיד מצליח. ולהפך, בוא נלמד מהכישלונות של אנשים אחרים, כדי לדעת ש... גם הם בני אדם, ולמרות הכישלונות שהם הצליחו, יפה מאוד. אז זה הספר אחד שהגיע לידי, שנקרא Learn Optimism, של מרטין סליגמן. מרטין סליגמן, אחד מהחוקרים של הפסיכולוגיה החיובית, בואו נגדיר את זה בעברית, ללמוד אופטימיות. כך הוא מגדיר את זה. זאת אומרת שזה דבר שהוא נרכש, גם אם גדלתי בבית ביקורתי מאוד. בית שמאוד דרש ממני ומאוד טבע ממני, אוקיי, פאג, אתה צריך תפקד וכדומה. ובעקבות זה אולי רציתי לרצות הורים, מורים וכדומה, והפכתי להיות פרפקציוניסט מפאת הסיבה, שוב אני חוזר, שאולי לא היה לי ביטחון עצמי מספיק חזק ולא היה לי ערך עצמי גבוה, וניסיתי לרצות את כולם, ועכשיו נפחד שאני אכזב אולי גם את עצמי ואת אחרים. אז שלוש נקודות שיכולות להוביל אותנו לאופטימיות. לא אופטימיות זולה, אלא אופטימיות מפוקחת, אופטימיות שתעזור לי באמת להגיע ליותר מטרות ושאיפות. אז מה זה שלושת המטרות האלה? ואיך זה קשור לנוח? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר. כל חי וכל חי מיוזיק מזמינים אתכם לחגוג עם אברהם פריד 40 שנות מוזיקה. מופע ענק עם הלהיטים הגדולים מכל הזמנים, בשילוב אורחים מיוחדים ובניהול מוזיקלי של יובל סטופר. האירוע לגברים מתקיים עם ארצה השם ביום שלישי כ"ט תשרי בבנייני האומה בירושלים בשעה 21:00. כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלה טיקט ובטלפון כוכבית 65-65. רפואת השן בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. שתלים וציפויים בטכנולוגיה הגבוהה ביותר. רבי עקיבא 65, בני ברק. 03-619-2885.
שלום, שמי שושי, בוגרת מעלה. רק לפני שנתיים סיימתי ללמוד בשלוחה החרדית, והיום אני מתפרנסת בכבוד.
אם גם את חולמת לכתוב תסריט, להפיק ולביים סרטים, בואי ללמוד בשלוחה החרדית במעלה. במעלה, שילוב של מקצועיות, הנאה ופרנסה. הלימודים בשלוחה החרדית במעלה הן לנשים בלבד. לפרטים נוספים ולהרשמה, 058-699-2323.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
חגיגת פיג'מות בתנון, פיג'מות לילדים ב-50 שקלים. תנון, יש בוקר ויש בוקר טוב עם משקאות חלב לקפה של תנובה. משקה חלב לקפה ומשקה חלב בטעם וניל. בוקר טוב, למאדרין יש תנובה.
איילון, חיוך לבן ונוצץ, שיניים של מיליון דולר, השתלות שיניים, ציפוי למינט וכתרי זירקוניה, והכל בסריקה דיגיטלית בטכנולוגיה מתקדמת. מרפאת איילון, מתחשבים בבני תורה. לפרטים כוכבית 5539, כוכבית 5539, כי השתלות שיניים עושים באיילון.
האכיפה על מבודדים עולה מדרגה ועוברת עליכן הטלפון. הכירו את ההסכמון. מערכת לבדיקת מקום הבידוד באמצעות הטלפון הנייד. קיבלתם מסרון ממשטרת ישראל כדי לוודא שאתם במקום הבידוד? לחצו על הקישור המופיע בהודעה ודווחו על מקומכם. כך תימנעו מביקור שוטר בבית ומתשלום קנסות. תודה על שיתוף הפעולה. משטרת ישראל והמשרד לביטחון הפנים.
יום שני בשבילי זה לימודי רפלקסולוגיה, הכי טבעי לי. שני נשי במכללת רידמן ירושלים. לימודי רפואה משלימה לנשים בלבד, בסביבה שמתאימה בדיוק בשבילך. עיסוי, רפלקסולוגיה, ארומתרפיה, פרחי בח, רפואה יהודית ו-NLP. בואי לגלות מה הכי טבעי לך ולרכוש מקצוע מבוקש. לפרטים נוספים ושיחת ייעוץ אישי, חייגי כוכבית 6290. מכללת רידמן.
רק בשוק מהדרין תמצאו בכל יום ראשון ושני מחירים זולים כאלו. ופלי מצופים מן 3-10 שקלים. טחינה סומסום בערכי 500 גרם ב7.90 שקלים. קמח לבן או סולת דגן 1 קילוגרם 4 יחידות ב10 שקלים. שמפו או מרכך פינוק ב6.90 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
בחנוני נבזות, שוט אשר בנחל.
גילתי קיבלה את המחלה הגרועה, ומיד נזכרתי שיש את הרעיון הזה, הרעיון הנפלא, וששמעתי על אנשים שהרבה אנשים נושאו ונגלו. החלטתי לעשות שוט אשר בנחל. ברוך השם, אמנם עברה את הניתוח. בין המציאות שמה שיצא מהתוצאה אחרי הניתוח זה שמיים וארץ, והייתי לנכון שחייב לפרסם את זה.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
בישראל, בכל חצי דקה יש קריאת חירום להצלת חיים. יש מקרים שכל שנייה היא קריטית. כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. באיחוד הצלה מגדילים את מערך המתנדבים ומחדשים את מלאי הציוד אחרי שנה כל כך קשה שחווינו. גדולי ישראל קוראים לנו להיות שותפים בהצלת חיים. כל אחד מאיתנו מאמץ מתנדב אחד ונהיה שותפים איתו בכל הזכויות. מחייגים עכשיו כוכבית הצלה, כוכבית 5935.
שלום, כנר ימון, כמנכ"ל עמותת בית חם. אם גם לכם יש את זה, יכולת הקשבה ותשוקה לעזור לזולת, הצטרפו עוד היום לקורס ITT, בו תקבלו מהמאסטר דוקטור אמיר קוליק את מגוון הכלים לעבודה של שליחות שיש בה גם פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200. 0733-300-200. הקורס הקרוב מתחיל בעזרת השם מיד אחרי החגים.
חגיגת פיג'מות בתנון. פיג'מות לילדים ב-50 שקלים. תנון.
עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו היום לומדים, תיאורטית כמובן, אם נוח היה פרפקציוניסט, לא נראה לי שהוא היה בונה את הטבע. הוא היה עוצר באמצע, הוא היה נשבר מהלחץ של האנשים, הוא היה כועס על עצמו, אני לא בסדר, מה יהיה איתי, וככה לא בונים עולם. לבנות עולם, צריך לקחת יעד, יש לי תיבה, יש לי עולם לתפקד, מה שנקרא, לא עושים חשבונות. יש לי טעויות אולי בדרך. הנה הראיה שלא הצלחתי אפילו לקרב אדם אחד. השם יעזור, נוח, בריא. אחד, קרב אחד. שום דבר, אפילו אחד, הוא לא הצליח לשנות לו את דעתו כנראה. מצד אחד, מצד שני, גם בתיבה, אתה רואה שלא בדיוק נוכל הצלחות כבירות, עם האריה פספס, גם עם הבן שלו חם. היה שם כמה בעיות בתיבה. בקיצור, הוא יכול היה להתייאש ולהישבר, אבל הרעיון הוא, אנחנו ממשיכים הלאה, כי יש לנו אחריות. יש פה משהו נקודה יפה, ואני רוצה להבין את זה, שכל אחד מאיתנו בא לשליחות, ואין זמן עכשיו להתקרבן, משון קורבן, אלא לתפקד. והמתנה הכי גדולה שאלוקים נתן לנו, שלא משנה מה קורה, המחשבה שלנו בידיים שלנו. שמעתי רעיון שעשו עם שבוי מלחמה אמריקאי, POW, מה שנקרא, Prisoner of War, באסיר מלחמה, שבעצם אמר שמה שהחזיק אותו, מה שהציל אותו, תבין, הוא שבוי עכשיו, אם זה וייטנאם או לא משנה באיזה מלחמה, עינויים, קשיים, אין עתיד. אומר, אבל הדבר היחיד שהחזיק אותי זה הידיעה שהמחשבה בידיים שלי. אף אחד לא יכול לקחת לי את המחשבה שלי. והמחשבה שלי תקבע איך אני אתייחס למה שקורה, איך אני אתמודד עם מה שקורה, איך אני ארגיש עם מה שקורה. שום רגש בעולם לא בא out of the blue, מה שנקרא, משום מקום. כל רגש בעולם יושב על מחשבה קודמת. מה שחשבת, זה מה שגרם לך להרגיש. לכן מרטין סליגמן, אותו פרופסור, ש... באמת אחד מהעמודי תווך של הפסיכולוגיה החיובית בעולם, הוציא ספר שנקרא Learn Optimism, ללמוד אופטימיות, ושלוש נקודות נחמדות מאוד לקחתי מהספר, אני רוצה לשתף אתכם כדי שניקח את זה למשהו מעשי בחיינו. נקודה ראשונה, הוא אומר שאחרי שהוא למד, חקר אנשים שיש להם את האופטימיות או build in, או שהם, כי יש אומרים שזה גם גנטי, לפחות 50% מהרמה האופטימית או להבדיל ההפך של האדם, זה גנטיקה, השאר זה עבודה עצמית, 10% בלבד זה מה שקורה איתנו, 40% הנותרים זה מה שאנחנו עושים עם מה שקורה איתנו, יופי. ועבורנו נקודה ראשונה היא לצורך העניין, אדם שהוא אופטימי לוקח כל אתגר, שימו לב טוב, כל אתגר כזמני. הוא יודע זה יעבור. כל אתגר, כל בעיה, כל קושי, כל תקופה, תקשיבו טוב, זמנית. גם כשאלוקים עושה מבול, ואין יותר גרוע מזה בתולדות העולם, אלוקים מוחק את העולם, משאיר תיבה אחת בכל העולם מבחינתנו. זהו, המין האנושי קרק, נכחד. מה יהיה? איך יהיה? אתה מסוגל להסתדר לבד? תקשיב, אנחנו צריכים מישהו שיעזור לנו, לא יודע מה, במלא דברים, מקולת וחקלאות וחשמל ומה יהיה. נוח יצטרך ללמוד להסתדר לבד, אין מה לעשות. זאת אומרת, כל הבעיות, וזה נוגע לכל אחד מאיתנו, להבין המצב שאתה נמצא בו, המצב שאת נמצאת בו, אני חותם לכם, הוא זמני, 100% זמני. כל דבר בחיים הוא זמני, כי אם אני אחשוב שעכשיו הוא לתמיד, זה לא ישתנה, זה מייאש אותי, זה שובר אותי. אני לא אחפש אפילו פתרונות, כי אני באמצע ביצה, אז מה אני יכול לעשות? אני אומר לכם, אם כבר דיברנו על שבויי מלחמה אמריקאים, יש הרי את the seals, מה שנקרא, אריות הים, אותה יחידה מובחרת של צבא ארצות הברית, יש להם מסלול מאוד מפרך ומאתגר, כאשר בסוף מסלול יש דבר שנקרא שבוע גהנום. שבוע גהנום. ובו הם עוברים באמת קשיים פיזיים, מנטליים, נפשיים, רוחניים, מה שרק נגדיר, כאשר אחד החיילים מספר שמישהו מהפלוגה שלו עשה טעות. עשה עבירה, נגדיר את זה בשפת הצבא, כביכול, עבירה צבאית, מה שנקרא. והחליטו להעניש את כל הפלוגה שלו. להכניס אותם לביצה, מים קפואים, הם לא מגיעים מהרגליים לקרקע, אנחנו צריכים לפדל, מה שנקרא, בתוך המים, וככה להחזיק מעמד 8 שעות, לילה שלם. רוח קרה בפנים, המים עצמם קפואים, הרגליים, אתה נתקע אחד בשני, אז אתה מקבל בעיטה, בשריר, כאילו, אתה כבר לא יכול יותר. ועכשיו, המטרה של כל הצוערים הללו, של החיילים, זה כמובן להתקבל ליחידה. מי שישבר, הולך הביתה. זה מעין מבחן אחרון. והם מתחילים. שעה ראשונה, שעה שנייה, והמפקדים צועקים, מספיק שחמישה יישברו פה, אנחנו משחררים את כולם. מי נשבר? מי נשבר? ואף אחד מהם לא רוצה להישבר. הם נלחמים, מה שנקרא. כבר אתה שומע את הקולות של הנקישות של השיניים, של הרעידות, מהקור, בסדר? אבל אף אחד לא רוצה להישבר. והמפקדים צועקים, יאללה, מי נשבר, חבר'ה? חמישה נשברים, כולכם בחוץ, הכל בסדר? ואדם אחד נשבר, חייל אחד נשבר, אתם מסתכלים אחד על השני, נו מה קורה, מי הולך להישבר, מי הבא בתור, והם מחזיקים מעמד, ושלוש שעות, זה נראה בלתי אפשרי, עוד חמש שעות, זה לא אנושי, זה לא אנושי, אבל הם מחזיקים מעמד, ובשלב מסוים עוד בחור אחד, עוד חייל אחד נושר, כבר לא יכול, די, תובע מה שנקרא, מוציאים אותו, והמפקדים צועקים, עוד שלושה, אתם משוחררים, אבל אף אחד לא רוצה, וכבר, אני לא יודע, חמש שעות הם מחזיקים, די! הם כבר הרגישו זהו, לא יכולים, לא יכולים. הגוף רועד, השיניים נוקשות, הם לא יכולים יותר, ואז חייל אחד התחיל לשיר. כן, הוא לא בדיוק עכשיו שווקי או לא יודע, דבר, הוא התחיל לשיר. אמנם מהקור הוא גם זייף, אבל השירה הזאת הבעירה עם עין בלב שלהם חום. ועוד חייל הצטרף אליו, ועוד חייל הצטרף אליו. והפקדים צועקים, שקט, מה אתם שרים פה? ועוד חייל, ועוד חייל, שכל הפלוגה התחילה לשיר. אז אותו חייל שסיפר את הסיפור אמר, לא הרגשנו את הקור, לא הרגשנו את הקושי, וככה הרזקנו כולנו את השמונה שעות. הוא אמר, אני רוצה ללמוד מפה את הכוח של בן אדם אחד, להפיח תקווה, בכל השאר. כל הבעיות זמניות. אם זה זמני, אני מסוגל לעמוד בזה. אם זה לכל החיים, אולי לכאורה לא. האופטימים, אתה רוצה לנצל מפרפקציוניזם? אתה רוצה להרגיש טוב? תתחיל להאמין שזה זמני. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כוללניות. מה זאת אומרת כוללניות? פירוש של דבר, האנשים הפסימיים, כאשר יש להם משהו שלא הלך להם, אז הכל לא טוב, אתה מבין? הכל שחור ונמאס עם החיים. כל אחד מאיתנו יש לנו נקודות חלשות, אבל זה שאני לצורך אדם, נגיד, הוא שמן, בסדר? אז אני שמן הרב, אז שום דבר לא טוב לי בחיים, ואין לי כוח לחיות, ולא בא לי ללמוד. מה זה קשור? בסדר, אז יש לך משקל יתר. בסדר, מה זה קשור לשאר הדברים? אתה יודע שאנשים שהם מלאים, אז הם גם מאושרים יותר, שכאלה שמחים יותר, חמודים כאלה, הם וכן הלאה, מה זה קשור? יש תחום אחד שאני לא הכי טוב בו, בסדר, אין לי בעיה. אבל מה עם שאר התחומים? האנשים האופטימיים יודעים למקד את הנקודה הלא טובה, ובזרה שם נעבוד עליה, הכל בסדר. הכל טוב, אבל אני מסתכל על שאר הדברים הטובים שיש לי, והם בדרך כלל הרבה יותר מהצדדים הלא טובים, בסדר? אז הכוללניות היא נקודה אחת, ושוב אני חוזר לנוח. נוח גם היה יכול היה להרגיש, הנה, אתה רואה, נפלתי עם אריה, הוא לא הספיק להכיל אותו בזמן שהוא היה צריך לקבל ממנו לטמה כזאת, מכה עם הרגל של אריה. הוא יכול היה להיכנס לדיכאון, אני לא יודע מה היה שם בפועל, אבל לפי דעתי, קורה, עשיתי טעות, אני אלמד מטעויות שלי, הכל בסדר, זה לא אומר שלא הייתי בכלל בסדר, זה לא אומר שכל השנה הזאת לא עשיתי חסדים עם בעלי החיים האלה, לא, הייתה נפילה, נקודה, שמים פלסטר, בודקים, מתקנים, ממשיכים הלאה. הנקודה השלישית זה נקודה אישיותית. מה זאת אומרת? הפסימים תמיד מאשימים את עצמם. מה זאת אומרת? זה לא שאני רק מאשים את עצמי, לא לוקח אחריות, אלא הכוונה היא כך, שאם אני שמן, אז הכוונה היא שאני אדם חלש. אין לי הרב, אין לי את זה, אין לי את המשמעת העצמית. מה זה קשור? זה שאני אוהב לאכול. בסדר, נקודה אחת. אבל מן הסתם, גם אותו אדם שאוהב לאכול, יש דברים אחרים שהוא כן מצליח להתאפק. יש כן דברים אחרים שהוא מצליח לעמוד במילה שלו. אלפים, אני אומר לכם, מאות ואלפים. זאת אומרת, הנקודה העיקרית, אל תחתימו את האישיות שלכם בגלל מעשה מסוים שעשיתם. שוב פעם, אתם הרבה יותר גדולים מהמעשים שלכם. זה שיש לי תחום בחיים שאני לא הכי טוב בו, ובינינו שאף אחד לא יקשיב עכשיו, אבל לכולנו יש כזה תחום, בינינו, ומי שחושב שאין לו כזה תחום, זה שיעור אחר, זה לא פרפקציוניזם, זה אפיפוניות, בסדר? או לא מציאותיות, אבל או נרקסיזם, אם כבר רוצים משהו יותר מקצועי. ולכן הנקודה העיקרית, זה שאני לא טוב בתחום מסוים, לא אומר על כל שאר התחומים, ולכן אם אתה רוצה כן לשנות, קודם כל תלמדו שני דברים. האחד, להבחין באותן מחשבות פוגעניות. מחשבות שנעשות אותך לא מספיק טוב, יש לך מעין קול כזה, לפרפקציוניסט יש קול פנימי, שלא משנה מה הוא יעשה, הכל יגיד לו, זה לא מספיק. זה נחמד, לא מספיק. גם אם הוא מצליח, זה לא מספיק. אם הוא לא מצליח כל שכן, אם הוא נמנע, אז בכלל יש לו איסור מצפון, למה נמנעתי? זאת אומרת, תנטרל את הקול הזה, שאומר לך שאתה לא מספיק. איך? א', תבחין, להבחין במחשבות הפוגעניות האלה, להבחין במחשבות הלא הגיוניות האלה, ואז, שלב הבא, לאתגר אותן, עם כל הכבוד. מי החליט שמחשבות האלה נכונות או אמיתיות? אני רוצה לבחון מה נכון לי, מה טוב לי, יכול שאני תיעץ עם מישהו יותר מקצועי או יותר אובייקטיבי, כמו הרב שלי, לא משנה מישהו שמסתכל עליי מהצד ויכול לעזור לי, אבל תבינו דבר אחד, הכל נובע ממיקוד. תקשיבו טוב, על מה אתם מתמקדים, על הדברים הלא טובים שלכם או על הדברים הטובים, ומיקוד נובע משאלות, מה אתה שואל את עצמך? למה עשיתי את זה? למה לא הצלחתי? או אתה שואל מה? כן. כי בני אדם הם כמו תפוחי אדמה. מה הכוונה? אנשים חקלאים סיפרו שכדי לשווק את התפוחי אדמה בצורה הטובה ביותר, ממיינים אותם. תפוחי אדמה קטנים, ארגזים א', תפוחי אדמה בינוניים, ארגזים ב', ותפוחי אדמה גדולים, ארגזים ג', וככה הם מצליחים למכור אותם במקסימום רווח האפשרי. אמר להם עיקר אחד, סבא שלי לא היה ממיין, ובכל זאת הוא היה מוכר ברווח המקסימלי. שאלו אותו איך? הוא הסביר, סבא שלי היה לו עגלה וסוסים. כאשר הוא היה לוקח את כל התפוחי האדמה ושם אותם בארגז אחד גדול, הוא היה שם את הארגז מאחורנית בתוך הקרקרה, ואז הוא היה נוסע לשוק. הוא היה בכוונה בוחר את הדרך המשובשת ביותר. מה שזה גרם לארגז של התפוחי האדמה, לקפוץ, לרקד, העגלה, כל הזמן. ואז מה שקרה היה מעין ברירה טבעית. התפוחי האדמה הקטנים נפלו למטה, הבינוניים נשארו באמצע, והגדולים עלו למעלה. אמר אותו עיקר זקן, סבא שלי לימד אותי שככה זה בחיים. יהיה הרבה מהמורות בדרך, זה החיים. האנשים הקטנים, סליחה שאני אומר, אני אומר לעצמי להתחזק, יפלו למטה. הבינוניים, תראה, נשארו מעמד ביניים. אבל הגדולים, האנשים הבאמת גדולים, כמו שהגדיר אותם רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים, יעלו למעלה בגלל המהמורות, בגלל הקשיים. כל מה שצריך לעשות זה להחזיק מעמד, לבדוק על מה אתם מתמקדים, על ההצלחות או על הכישלונות, לבדוק ולאתגר את המחשבות הלא הגיוניות, שאני מעמיד רף לא מציאותי, ושאני לא עומד בו, אז אני גם כועס על עצמי, ואני מתייאש, ואני לא מנסה פעם הבאה. ולכן זו הבחירה שלנו. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. בוא נלמד קצת להיות אנשים נוחים יותר. כי אם אתה רוצה לצאת לעולם חדש, אתה חייב ללמוד להיות נוח. נוח עם עצמך, נוח לבריאות ונוח לשמיים. יהי רצון שנזכה להיות אנשים נוחים עם עצמנו ועם אחרים. כן נציב מטרות, כן נשאף הכי גבוה. אבל נהיה מציאותיים ונעקב בצד אגודל. בסופו של דבר, גם מסע של 1,000 קילומטר, מתחיל עם צעד אחד. תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, מאיר לבוביץ', מי שאיתן בווידאו בדיגיטל, תשארו איתנו ואנחנו נתראה ונשתמע בעזרת השם. מחר, יום טוב.